רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. תחרות הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית כי אני חייל, המקום לטיפים ומידע חשוב למתגייס, לחייל ולבני משפחותיהם. בהגשת עורכת הדין הולי שוורץ.
צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. אז כמו שאמרו בפתיח, אני עורך הדין אולי שוורץ, ואתם על התוכנית כי אני חייל. ואנחנו כאן כמידי שבוע, יום רביעי, בין 12 ל-1, כדי לדבר על כל מה שרלוונטי לשירות הצבאי. ויש באמת המון שאלות שנוגעות לצבא, גם לפני גיוס, גם אחרי גיוס. והיום התוכנית שלנו באמת תעסוק בשאלה בעיקר, מי הגורם הנכון לענות לכם על שאלות, לתת מידע, מי הגורם הנכון שניתן לפנות אליו בכל מיני דברים. והיום בתוכנית שלי בעצם תתראיין ותתארח הקצינה שמוסמכת לתת ככה תשובות להרבה מאוד פניות שיש במגוון של נושאים. זה תמיד היה ככה על אחת כמה וכמה אחרי המלחמה, אחרי פרוץ המלחמה. אבל לפני שנציג אותה, אז כמו תמיד אנחנו בטיפ המשפטי השבועי, אז קודם כל נשמע את הג'ינגל כמובן. אז בואו נשמע אותו.
עכשיו עולי טיפ, הטיפ המשפטי הצבאי השבועי שלכם.
כן, אז הטיפ המשפטי השבועי היום נוגע לשאלה מה ההבדל בין בירור או תחקיר או איזשהו שיח מול המפקדים. אז באמת לכל הנושאים האלה של בירור או חקירה או בדיקה יש כל מיני ניואנסים ויש מגוון של זכויות בהקשר הזה. אבל מכיוון שהזמן שלנו לא מאפשר לנו ככה להיכנס לכל הניואנסים בטיפ קצר, אז אם אפשר לתת משהו אחד שיהיה לכם, זה טיפ שאומר תהיו עקביים. אתם לא יודעים לעולם לאן ילך הבירור הזה, מה יעשה איתו אחר כך, האם יהיה משהו שממשיך את זה או לא. ולכן הטיפ שלי זה תהיו עקביים. תחשבו קודם כל מה אתם רוצים להגיד. תתייעצו, תבואו מסודרים כדי שתוכלו אחר כך לעמוד מאחורי הדברים שאמרתם, ותדעו גם אחר כך להסביר את הדברים ולהיות על זה. וכמו שאמרתי, זה מאוד מאוד חשוב. אז עד כאן בנושא הזה של, של הטיפ השבועי, ועכשיו אני שמחה ומתרגשת להציג את סגן אלוף גל כהנר, קצינת פניות הציבור.
צהריים טובים, אולי.
צהריים טובים, גל, וקודם כל תודה שככה מצאת את הזמן להגיע אלינו, בימים שהם לא תמיד ימים פשוטים, ואני בטוחה שהם גם מלאים בעשייה. אז בואי תספרי לנו קודם כל, מה זה קצינת פניות הציבור? מה היא עושה? מי היא?
אז קצינת פניות הציבור זו אני, ומאחורה יש יחידה מופלאה של כ-100 חיילים, 108 ליתר.
וואו, נכון, יחידה גדולה.
היום, מכובדת. יחידה גדולה. היחידה הזאת בעצם היא יחידת פניות הציבור של הצבא, שתפקידנו הוא לתת מענה טלפוני או דיגיטלי לכל שאלה, הערה, פנייה שקשורה לשירות הצבאי, או שעניינה בשירות הצבאי, כמו שאמרת את זה בפתיח שלך, שעניינה השירות הצבאי, זה יכול להיות ממיצוי זכויות, ושאלה רגע על אישורים, או על מפקדים שעושים ככה וככה, או אפילו גם תלונות, גם של החיילים וגם של האזרחים. כשאני אומרת פניות הציבור, אז מי זה בעצם הציבור? הציבור זה כל אחד שרוצה לפנות עלינו. זה יכול להיות החייל, זה יכול להיות ההורה שלו, זה יכול להיות המפקד שרוצה לדעת האם מותר ככה או אחרת.
גם מפקדים פונים
גם
לכם
להתייעץ? גם מפקדים פונים אלינו. השנה האחרונה אפילו יותר. כי הרבה פעמים המפקדים רוצים למצוא את המקום שגם הם יודעים למי לפנות, גם הם צריכים למי לפנות, צריכים לדעת למי לפנות.
זה מעניין, באיזה שאלות פונים אליכם למשל מפקדים?
בעיקר מיצוי זכויות, זאת אומרת, אני רוצה לעשות ככה וככה, והאם מותר לי, המפקד החייל אמר לי ככה וככה, האם זה בסדר, ממקום שרגע לוודא שהוא עומד בזכויות, הזכויות בצבא בתור מערכת כל כך גדולה, מסועפת, היררכית, עם מלא מלא פקודות ומלא מדיניות וזכויות, לא תמיד יודעים את למצוא את הגורם הספציפי, ובמפקד בקצה רוצה כתובת אחת. ואנחנו בעצם מהווים את הכתובת.
ואתם הכתובת הזאת.
אז אנחנו הכתובת.
אמרת ככה, כדרך אגב, אישורים. לאיזה אישורים הכוונה? בואי תסבירי.
אז זה אומנם חלק קטן יחסית ביחידה, אבל זה חלק עם הרבה מאוד פניות אלינו. כל תחום האישורים הצבאיים. זאת אומרת, אישור שמבקש אדם ששירת בצבא, ורוצה אישור על מהלך השירות שלו, על הקורסים שהוא עשה, על הרובעי, על המקצועות. אז יש לנו את אתר האישורים של צה"ל, שהוא נמצא אצלי, ובעצם אנחנו אחראים עליו. וכשצריך, לוקח משהו כמו עד חמישה ימי עבודה, וכשצריך משהו תחוף, אז גם פונים אלינו. וכשיש בעיה בטופס עצמו, אישור שכתוב לא נכון, אז גם זה פונים אלינו. בדיוק אתמול ראיתי פוסט ששלחו, שאומנם אני לא ראיתי אותו, אבל שלחו אליי, של בחורה מקסימה שכתבה מאוד יפה,
שמה?
על כך שהתקשרה, שקיבלה אישור, חיכתה 5 ימים, על זה שהיא הייתה
שירתה אי פעם,
לא יודעת את התאריך, לא רוצה לעשות לאף אחד ניו אייג'ינג, ויקחה 5 ימים, ומשהו באישור לא יצא טוב, והתקשרה אלינו למוקד, וסיפרה שחיילת ענתה לה, והיא הרגישה את החיוך מאחורי הטלפון, והיא לא האמינה, כי כשמתקשרים למוקד שלנו, ל-1111, אז אומרו שצהל כרגע נמצא בלחימה, ואנחנו ממשיכים לתת שירות. ואז היא אמרה, זה הרגיש לי כמו איזשהו ספוילר לכך שהורים לי, תמתיני בתור מלא מלא זמן, ובאמת ענינו מאוד מאוד מהר, וקיבלה מענה מאוד מהר מאיתנו.
אז קיבלתם מחמאה.
אז קיבלנו מחמאה, אבל זה גם הוכיח, וגם אמרתי את זה לחיילים שלי, שקודם כל חיוך מאחורי הטלפון, זה הדבר הכי חשוב שיש, אבל שגם אם אתה חושב שזה אישור, במרכאות רק אישור, אז זה הצהל, זה צהל, צהל זמין לאישורים, וצהל זמין למיצוי זכויות, וצהל זמין, וזה אנחנו, אנחנו אחראים.
תני לי דוגמה לאישור כזה, שאנשים צריכים, והם לא יודעים לפנות אליכם. זאת אומרת, משהו שאת אומרת, תקשיבי, אם רק את זה ידעו שאנחנו יכולים לעזור, אני את שלי עשיתי. איזה סוג, כי נגיד מי ששירת, אז אני מניחה שהוא יודע ששם האישורים. איזה דברים, איזה אישורים יש שהם ככה חריגים והם נדרשים? יש מסמכים כאלה ש...
אז אני אגיד שתחום האישורים הוא תחום רחב מאוד. אני חושבת שמי שצריך אישור זה בעיקר, אנשים יודעים לרוב למי לפנות, אבל אני מזמינה פה את מי שמאזין, זה אתר האישורים של צה"ל, ואתה ממש נכנס לתוך מערכת עם הזדהות לפי משרד הפנים, ואתה מקבל בעצם את כל רשימת האישורים שאתה יכול להיות זכאי עליהם.
Okay.
אם זה אישור על היותך חייל בודד, כדי לקבל מלגות, למשל, okay. או זכאי את תשלומי משפחה, ואישור על, אפילו על מה המקצוע שעשיתי. אני רוצה להיות מורה, או רוצה להיות מורה, ואתה רוצה לראות שיש לך אקרדיטציה בשירות שלך, או יש לנו הרבה מאוד פניות על תחום אגף הכלי ירייה, אנשים שרוצים נשק, ולכן הם מגישים אלינו ל-830. ופה אני אגיד, כדי שגם נשתמש בזה בהמשך הרעיון, שיש הרבה דברים שפונים אלינו ואנחנו מבינים שנדרש במשהו קצת יותר רחב בצהל. זאת אומרת, איזושהי, זה יכול להיות או פנייה אחת שהיא חריגה ואני רואה לנכון להשפיע על כל צהל, או הרבה מאוד פניות שמגיעות אליי ואני רואה שיש פה משהו שאפשר למנוע או לייצר פחות בירוקרטיה.
תני לי דוגמה.
אני אתן לך דוגמה, שבתחילת הלחימה, שאנחנו ככה היינו בעומס מאוד מאוד גדול, גם הבנו שהעומס של החייל, של הפונים אלינו, זה על טופס 830 לאגף, של אגף הכלי ירייה.
שמה זה הטופס הזה בעצם?
טופס 830 הוא טופס מהלך שירות צבאי.
אוקיי.
ברגע שאתה מקבל טופס מהלך
כאילו
שירות צבאי.
כאילו כדי להוכיח רובעות?
כדי להוכיח רובעות או דרגה,
אוקיי.
או תעודת לוחם. וככה ב-15 באוקטובר, אם אני לא טועה, התקיימה ועדה בכנסת לחקיקה, לכך שהוסיפו קריטריון נוסף, תבחין נוסף לקבל את לקבל נשק אישי, והוא תעודת לוחם. עכשיו, כשהחליטו לעשות את זה, אז בטופס 830 לא היה רשום תעודת לוחם. היינו צריכים להוציא טופס בנפרד. ואז הבנו שכדי שלא נייצר לאזרח או לפונה שלנו, מלא מלא תפסים, כמו תופס דרגה, ותופס שדועת לוחם, ותופס רובעי, אחדנו הכל לתופס אחד, ממש תוך כמה ימים, והיום כל הדבר הזה נמצא, כל המידע נמצא בו תופס אחד, ועוד הבנו שכדי להגיש בקשה לכלי עירייה, אתה צריך לגשת לצהל, לקבל את התופס, משם לגשת לרופא, משם לגשת לזה, ורק אז להגיש את הבקשה, וגם שם זה לוקח זמן. ולכן יצרנו ממשק, לקח לנו קצת זמן, אבל יצרנו ממשק, שבמקום שהפונה יתקשר אליי לקבל את ה-830, הוא יפנה יותר לאגף הכלי ירייה עם האישורים שהוא צריך, ואגף הכלי ירייה יוכל לקבל מאיתנו את המידע בדחיפה, במשק אוטומטי, וככה נחסוך לו את הפנייה אלינו.
זאת אומרת, אם אני רגע לוקחת את הדוגמה הזאת, אתם מקבלים פניות, נגיד, אחרי השביעי לאוקטובר, ובעצם כשאת רואה שיש לך כמות של פניות שעוסקת באותו תחום, אז את גם מגדילה ראש, את אומרת, אוקיי, אני לא אטפל עכשיו ב-10, 20, 30, 400, לא יודעת כמה פניות זהות, בואו נראה איך אני יכולה לייעל תהליכים. אני רוצה לשאול אותך, רציתי בהתחלה לשאול אותך, מי זכאי לפנות אליכם? בוא נניח שפונה אזרח שלא יודעת, אין לו שום קשר לצבא עם, לא יודעת, בקשה, פנייה, שפחות אולי קשורה. איך מטפלים בזה?
אז אני אגיד שכל אדם שיש לו עניין בצבא מוזמן לפנות אליי. לא סתם אני הציבור ולא נציבת קבילות החיילים. שנציבת קבילות החיילים, כשמה כן היא, באמת נותנת מענה למי שהוא בחיילים, ובהמשך, אם נספיק, אני גם אסביר רגע במשפט על מה ההבדל בינינו.
חשוב.
כי זה הרבה מאוד אנשים שמתבלבלים, או לא יודעים למי לפנות. אז אני הציבור, הציבור זה האזרח, הציבור זה המשפחה, הציבור זה החייל, הציבור זה המפקד. הציבור זה כל אחד שבעניינו שירות צבאי. זה יכול להיות כי אני רוצה אישור, וזה יכול להיות אזרח שפנה אלינו השבוע עם... איזושהי מכתב, פנייה שאומרת שהוא, יש איזשהו תקרית בטיחות, הוא מרגיש שיש איזשהו, לא תקרית, איזשהו בעיה בטיחותית באחד מהיחידות, באחד מהבסיסים שלנו, שלחנו את הפנייה לגורם האחראי בצהל, ותוך 24 שעות, אותו בסיס נסגר, עד תחקור של צהל.
וואו.
כי ממש משלשום.
זאת אומרת, לקחתם את זה סופר ברצינות.
לקחנו סופר ברצינות, צהל לקח את זה, זאת אומרת, אותו אדם שפנינו לו לקח את זה גם הוא ברצינות, כי אנחנו הסברנו לו את הבעייתיות, וזה יכול היה להציל חיים, זאת אומרת, את... יש פה תקרית בטיחות שיכולה...
מדהים ש... למנוע. שאזרח ככה... היה עירני.
אזרח מודאג.
וגם ידע לאן לפנות, יאמר לזכותו.
נכון, ידע לאן לפנות, זה גם חלק מהמטרה של הרעיון הזה, אני רוצה שאנשים ידעו לפנות אלינו, אנחנו נתעסק בכל מה שרק צריך. השכן מתל אביב פנה על כך שיש גנרטור באחד הבסיסים שמפריע לו בבוקר, אז אנחנו מטפלים בזה, והזמינו...
באמת? גם בזה את מטפלת?
גם בזה אני מטפלת.
תגידי, כשאזרח עכשיו שוקל, האם להגיע לשינגימל היחידה, ולקרוא לשינגימל ולהגיד לו, תגיד לי מי אחראי פה, לבין לפנות אליכם, מה יותר אפקטיבי? כי אני בחשיבה שלי, את יודעת, בוא נפנה לגורם הרלוונטי, בוא ניכנס בשינגימל. ואת אומרת שבעצם את יודעת לפתור דברים כאלה בקווים קצרים. אז בואי תגידי רגע, איך עושים את זה? זאת אומרת, איך עושים את זה נכון בעיניכם?
תראה, אני מאמינה בקשר ישיר, אני קצת אעשה את ההפוך ממה שאני אמורה להגיד. אני מאמינה שאם אתה פונה ואתה מבקש עזרה, אז יעזרו לך. ואם תלך בשין ג' ותגיד לחייל, מפריע לי איזה מפקדים יעשו את זה, הם לא צריכים אותי להגיד להם, תעשו את זה.
יש משהו אבל ביכולת המיוחדת שלך?
אני אהיה תמימה אם אני אגיד לך לא. Okay. מבחינת סמכויות שצהל נתן לי, אז יש לי סמכויות לטפל ולגעת ולדבר עם כולם. אני חושבת שהיתרון שלי, שאני לובשת מדהים, קודם כל, שאני מפקדת בעצמי. אני עשיתי תפקידי שטח בעולם התש, אבל הייתי מפקדת לפני שהגעתי לתפקיד הזה. אני מכירה את הצבא, אני מכירה את האנשים. אז היתרון שלי שאני לובשת מדהים. זאת אומרת שאני אגיע למפקד ואני אגיד לו, לא מיצית זכויות של חייל, כי אתה לא יודע... או כי חשבת שמשהו אחר יותר חשוב, אני יודעת לתת לו את הקול הפיקודי שלי, את הקול הצהלי שלי, את השפה שלו. וזה היתרון בעיניי כקפץ. זאת אומרת שאני לא מחוץ למערכת. מבחינת סמכויות יש לי. אני יכולה להנחות, להגיד, להזיז את החייל ההוא מהמקום הזה, או לענות לי לכל פנייה שאני מדברת עם כל גורם שאני רוצה. אני גם עושה את זה, כמו שאמרת, בקווים קצרים. אני מאמינה ענקית, במערכת הזאת, לא סתם, כבר 20 שנה אני לובשת מדים. אני גם מאמינה שהמפקדים בצהל עושים את זה כי הם אוהבים את מה שהם עושים.
אז זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול אותך, בשיח הפנימי הזה, את לא רק גורם ממליץ. זאת אומרת, זה לא שאת פונה למפקד ואומרת לו, תראה, אני ממליצה שתיתן לו חופשה, סתם. זה שם או שיש לך סמכות גם מעבר לזה?
יש לי סמכות, אני אתן לך סקופ, אני כבר שנה וחצי בתפקיד, מעולם לא השתמשתי בסמכות הזו.
וואלה.
אני באמת מאמינה שהמפקדים רוצים להיות מפקדים טובים יותר, לפעמים הם צריכים הכוונה, או שהם לא יודעים, אבל לא השתמשתי אפילו פעם אחת, כי אני באמת מאמינה שאם פונים למפקד ומסבירים לו את הרציונל, או מסבירים לו למה, או מה עומד בצד השני, הוא מבין, ואם הוא לא מבין, אז יש לו מפקד. ואם הוא לא מבין, יש לו עוד מפקד. בסוף אנחנו נדע לדבר את שני הצדדים בצורה שהיא מספיק טובה שתגיע לאן שצריך, גם אם התשובה תהיה שאני לא אוהבת את זה, אבל אני מבין שזה הפקודות, או שאני אגיד לחייל, על אף שאתה לא אוהבת מה שאני אומרת לך, אני עומדת את הפקודות. זאת אומרת, אני לא בהכרח תמיד את התשובה החיובית, אבל אני אדע לתווך בין שני הגורמים הללו, ולכן מעולם לא השתמשתי בסמכות שלי, כי אני אומרת לך, יש פה, יש מפקדים בצהל שמפקדים מהממים. רק צריך לפעמים להסביר ולכוון את הדרך.
טוב, האמת שזה נשמע מאוד, מאוד אופטימי. זה שלא היית צריכה, את יודעת, להפעיל את הסמכות שלך, זה...
ונתקלנו בפניות מורכבות, מעצבנות, טיפשיות, זאת אומרת, הכל נתקלנו. אבל לא באמת טיפשיות, והן לא תמיד מורכבות, כי שוב, בקשר הבין אישי הזה, אתה מצליח להסביר את שני הצדדים.
נראה לי שבסוף החיוך שדיברנו עליו בהתחלה, זה החיוך שאת מנחילה מלמעלה למטה, וכשאת פונה למפקדים, כנראה עם אותו חיוך, אז בסופו של דבר, השיח הזה מוליד הבנה. ככה זה נראה לי.
הוא תמיד עוזר. הוא באמת, אני אומרת לך, אני שנה וחצי, הוא תמיד עזר.
טוב, אז נעשה הפסקה מוזיקלית ראשונה. נשמע את גל יטרי, מה שאת אוהבת, ואז נמשיך בשיחה שלנו. אז אנחנו שמענו את גל יטרי, ואנחנו חוזרות לשיחה שלנו. אני ארצה שנתחיל אולי את החלק הזה, בלדבר על שינויים בעשייה שלכם, או בפניות שהגיעו אליכם בעקבות השביעי לאוקטובר, כי זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו, ואני חושבת שגם צריך להגיד רגע אחד, מה הייתה העשייה שלכם, או איך אתם ראיתם בתור מי ש... מקבלים פניות מהציבור. אז בוא נדבר רגע על זה.
אז אני אגיד בגילוי נאות שאני התחלתי תפקיד קצת לפני השבעה באוקטובר. אז להגיד לך מה היה בקפץ לפני השבעה באוקטובר קצת קשה לי. אני כן אגיד שהשבעה באוקטובר תפס גם אותנו מאוד מאוד בהפתעה. טלפון ראשון כבר בשעה וחצי הבוקר.
שמה?
אז אני לא אפרט פה את השיחת טלפון, אבל כן של הורה מאוד מאוד מודאג שקיבל טלפון מהבן שלו.
לא, חשבתי דווקא כששאלתי על מה, חשבתי דווקא אזרח שאומר, רגע, יש פה יותר מדי טילים, יש פה יותר מדי אזעקות, אולי יתקלקלו לכם הצופרים.
אז זה לפיקוד העורף.
אוקיי.
זה למוקד פיקוד העורף. אלינו התקשר אבא ואחות. וככה, השבעה באוקטובר תפס אותנו באמת מאוד לא מוכנים, וידענו להקפיץ את היחידה בכמה שעות, כי הבנו שיש פה עומס מאוד מאוד גדול. אבל אני אגיד שהשבעה באוקטובר והימים שלאחר מכן הוכיחו לי ולסגל ולמפקדים הבכירים באקה, כמה התפקיד של קפץ הוא כל כך קריטי בסוגיות צבא חברה ואמון הציבור.
למשל?
למשל, משיחת טלפון של אדם שרוצה אישור, השיחת טלפון הידרדרה מאוד ללא פלא והחטופים והשבעה באוקטובר וככה נראה צהל, והחיילים בעצם מצאו את עצמם מהר מאוד בחזית של צבא חברה.
פני הצבא.
שהם פני הצבא. ואם לי היה ברור כשנכנסתי לתפקיד, מה זה צבא חברה? מה זה חל? מה זה? המושג הזה צבא חברה, אמון הציבור. החיילים שלי ביום אחד קיבלו את זה, מה שנקרא,
בפרצוף.
בפרצוף, כי הם הצבא עבור החברה. וזה לא מעניין את האזרח ובצדק, איפה הטעות, הוא רוצה את התשובה. כי גם ככה אמון נשבר נסדק. בצורה זה אחרת, או נסדק יותר נכון.
איך באמת? את מנחה את החיילים, שהם בסוף ילדים בני 18, להתמודד עם הדברים האלה. הרי מהצד השני של הקו יכול להיות אדם שיכול להיות אבא שלהם או סבא שלהם, ולפעמים גם הטענות הן מוצדקות. נכון. איך מתמודדים עם ה...
אז אני כל הזמן מנסה להגיד להם שמתקשרים לצהל. הם לא מתקשרים לאולי והם לא מתקשרים לגל. הם מתקשרים לצהל. וזה גם מה שטוב, זה מה שכל כך מאפשר ליחידה הזאת להיות כל כך קסומה ומקצועית, כי אתה בעצם, כמו שאמרנו, הפנים של צהל, וכשאני אענה לאמא ואני אאפשר לאבא לכעוס, והוא לא כועס על גל, הוא באמת כועס על הסיטואציה, אבל הוא יודע שיש לו כתובת. זאת אומרת, הוא יתקשר והוא יכעס, והוא לא יכעס עליי, אני יודעת שהוא כועס על הסיטואציה, אבל הוא עדיין יודע שיש לו למי להתקשר, ולעומת כל גוף עסקי שיש לו פניות ציבור, ואתה כועס על ה... לא עושה פה השחרה לאף אחד, כן. אבל אתה כועס על החברה הזאת ועל החברה הזאת, פה אתה כועס על צהל, צבא העם, ואתה רוצה שיהיה לו לדעת, שהוא יודע למי לפנות. כשהוא יודע שיש לו למי לפנות, אז גם אם הוא כועס, אבל הוא יודע שאני לא אנתק לו, ואני אמשיך להכיל, ואני אטפל לפנייה שלו, בצורה הכי טובה שיש, גם אם כעסת, וגם אם אתה רוצה רגע להוציא את העצבים, כי אתה לא יודע למי להוציא את העצבים, או אתה רוצה, את אמא ואבא מודאגים שרוצים שלבן שלך יהיה הכי טוב שיש. וכאמא בעצמי, זה מה שאני רוצה, מצפה. ולכן זה מה שאני אומרת כל מיני לחיילים. אבל עד גבול מסוים. זאת אומרת, ביום, ברגע שמתחילים כבר לגדף ולקלל, אז אנחנו רגע לא מנתקים, אבל אומרים שאת השיח הזה אנחנו לא יכולים להמשיך ככה. אבל זה לא העיקר וזה לא הרבה. אני כן רוצה להגיד פה שכשמישהו מתקשר וכועס, זה קורה. אנחנו מערכת גדולה ואנחנו מייצגים את המערכת הגדולה הזאת, שהיא האחים שלי והשכנים שלי והבני דודים שלי ושל כולנו. וכולנו כואבים על המצב היום, אבל כולנו ממשיך להתגייס לצהל. וזה האנשים שלי, וזה הכתובת שלהם. ולכן אני יודעת שגם אם האמא כועסת והאבא מוטרד, כשהוא יודע למי להתקשר, הוא יודע כשהבן הקטן יתגייס או שהשכן יתגייס, יהיה לו למי לפנות. ואז משהו בוודאות ירגיע אותו. והוא יודע שצהל ימשיך לתת מענה, ואני לא יודעת אם אמרתי את זה, אבל זה 24-7. זאת אומרת, אנחנו פתוחים 24-7.
זאת אומרת שאם בשלוש לפנות בוקר התעוררתי ו...
ואת מודגת.
ואני מודגת, ואני מחפשת מישהו לדבר איתו, אז תמיד יהיה שם
תמיד יהיה שם.
קונן.
בדיוק בדרך לפה נסעתי עם הדוברת, ואני אמרתי, גם בפסח אתם פתוחים? גם בפסח, גם לסדר. אנחנו מוקד החירום לאנשים. לצהל.
תגידי, איזה הכשרה מעבירים את הילדים הצעירים האלה, שבעצם, את יודעת, בטח בתקופה הזאת, מקבלים, אני מניחה, לא רק בקשות לאישורים, אלא הרבה מתענים.
אז אני אגיד שההכשרה היא טירונות והכשרת שירות.
אוקיי.
לפני הכל אנחנו נותני שירות. השירות זה דרך חיים. השירות זה לדעת שלא משנה באיזה תפקיד אני אהיה, אני נותנת שירות לאנשים. אז אני מלמד אותם לתת שירות, ואז כשהם מגיעים אליי, ואני עושה להם הכשרה בתוך היחידה, כי אין מוקד דומה למה שקורה אצלי ביחידה, אנחנו בעצם, הזדמנות להגיד שאנחנו איזשהו מוקד על. יש הרבה מוקדים בצהל. יש את המוקד מילואים, ויש את מוקד המלשבים, ויש את המוקד לחיילים בודדים, ויש כל מיני מוקדים. אנחנו בעצם יודעים להסתכל על כל המוקדים. כשאתה לא מרוצה מטיפול של מוקד אחד, אתה פונה אליי. כשאני יודעת להגיד שיש מוקד אחד שקצת קשה לו, אז אני יודעת להציף את זה כלפי מעלה. אז ההכשרה, אני חוזרת להכשרה, ההכשרה שאני עושה, על הרבה מאוד שיחות, איך מנהלים שיחות קשות ומורכבות, ועל איתור סימני מצוקה, כי גם זה מגיע אלינו.
שמה? נניח איתרת סימן מצוקה, לא יודעת, אצל אזרח שפונה. אז מה עושים
עם זה? אז לאזרח יותר קשה לי, אני כן מפנה אותו למוקד ערן למשל, או דברים כאלה, למיון פסיכיאטרי, אבל אני כן אגיד שאני לא משאירה את זה ככה, אני תמיד אעדכן את משטרת ישראל, גם עם מאחורי הקלעים, ויש לי קשר עשיר עם משטרת ישראל, ויש לי קשר עשיר עם מצח, לכל מיני סוגיות שאני מרגישה שצריך, או שחייל אומר באופן ברור, או שההורה אומר, או שאזרח אומר, זאת אומרת, או שאני מרגישה שיש פה משהו שאני רוצה שעוד מישהו יסתכל. אז לרוב אני, אם הוא חייל, אני אתקשר למפקד.
כן, אבל את אומרת אני ואני ואני, אבל בסוף החייל בין ה-18 הוא זה שצריך לזהות את המצוקה.
כשאני אומרת אני זה החיילים.
לא, לא, החייל... אבל אני אומרת, זה משהו, זאת יכולת שמצריכה בגרות. את ברור שאת תדעי לזהות את זה, בטח אם את נותנת שירות כבר הרבה מאוד שנים. אבל השאלה היא, איך החייל בין ה-18 שמדבר מהצד השני של הקו ולא רואה את מישהו מדבר איתו, איך הוא ידע?
הרבה מאוד שיחות, הרבה מאוד הכלה, הרבה מאוד ניסיון. זאת אומרת, עד שאתה מגיע לנהל שיחה במוקד לבד, צריך לעבור מבחנים והכשרות והאזנות. זאת אומרת, עיקר זמן, הם אחד עם השני. יש לי חיילים מדהימים ש... אני מפקדת כבר 20 שנה, מעולם לא נתקלתי בכך בחיילים, עם ערבות הדדית. Okay. כי אתה מבין שאין יחידה דומה לנו. ואני כל אומרת להם את זה, ערבות הדדית ואחריות. זה המסרים אצלי, כי אחריות לזהות את הקושי, עכשיו זה לא רק מצוקה. זה יכול להיות עכשיו מקרה שאני רואה לנכון להתערב ולהרים דגל אדום, כי אנחנו מקבלים מאות פניות ביום. להרים דגל אדום, רגע, צהל, לא גל. צהל, יש פה נקודה, שגם עם נקודה אחת, פנייה אחת, ששניתי מערכת שלמה.
למשל?
למשל, פנתה אלינו אימא של חייל שנפצע, נפצע במלחמה. וצהל חילק בצורה מדהימה, באמת, מענק שנקרא מענק לחימה לכל הלוחמים. ששירתו בתאריך מסוים, ויש לנו אוכלוסייה. לא גדולה, חשובה מאוד 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 של חיילים שנפצעו במלחמה ולא היו בתאריך הזה לוחמים כי הם נפצעו. וקיבלנו פנייה מהאימא ואמרה, הבן שלי נפצע והוא לא זכאי למענק הזה. ואותה חיילת, וואו. בת 18, ידעה לעלות הלאה. ופנינו לגורם מדיניות הרלוונטי, ולדעתי אתמול, 1 באפריל, כל החיילים שפצועים, קיבלו, שוב, שעומדים בקריטריונים, אני לא רוצה להיכנס פה לקריטריונים, גם לא בטוחה עד הסוף בדיוק מה הוחלט, אבל כל אותם חיילים שנפצעו ועדיין היו לוחמים, קיבלו מענק לחימה, גם הם.
יפה.
אז זה מפנייה אחת ששינינו פה מדיניות בצהל.
יפה, זה לא מובן מאליו. אפרופו הנושא הזה של ציבור אל מול חיילים. אמרת קודם, ואני רוצה לחזור אל זה, מה ההבדל בין קצינת פניות הציבור לנציב קבילות החיילים? חוץ ממה שאמרת, שבאמת זה הציבור הגדול וזה חיילים. הרי גם לנציב קבילות חיילים, האימא יכולה לפנות. נכון, אחר כך ישאלו את החייל וכו' וכו'. אבל יש איזשהו הבדל שאת רואה אותו מבפנים, שהוא יותר משמעותי?
כן. קודם כל, אנחנו ונציבות קבילות החיילים עובדים צמוד. יופן יומיומי. כי הרבה פניות היא מעבירה אליי, זאת אומרת, הגוף, הנציבות מעבירים אליי, שהן פניות או של תחום המצוקה הנפשית, שזה משהו שפחות מתעסקים בנכחל, או בהכרח דברים שהם לא חורגים מזכויות אלו ואחרות, אבל יש פה עניין שצריך לעשות, זאת אומרת שאפשר לגעת בו בכל זאת, דברים הרכים יותר, כמו על פי הפקודות הוא לא זכאי, אמרת קודם, חופשה מיוחדת, המפקד יכול לשלול, אבל לדעתי יש פה טעם נפגם שהייתי רוצה לדבר עם המפקד. אז אני לא אנחה אותו כהחלטה, תשחרר את החייל, אבל אני כן רוצה לך את נקודת מבט של החייל, או של ההורה שפנה אליי. ועדיין אתה יכול לא לשחרר, כי הפקודה מאפשרת לך את השיקול דעת, אבל אני כן הייתי רוצה להתערב פה. וזה ההבדל רגע ביני לבינה, שמקומות שאין פה
זה לא שחור לבן.
אין פה אסור מותר. היא מבררת, זאת אומרת, נציבות קבלת החיילים, הם מבררים באופן משפטי. אני לא עובדת עם משפטנים. אצלי מבחינתי, היא בסוף מסווגת בין מוצדק לא מוצדק, מבחינתי כל שפונה אליי הוא מוצדק. כי אם הוא פנה אליי והוא חיפש הכתובת, זה מוצדק שהוא חיפש כתובת. אני לא מסווגת. הטיפול שלי הוא בדרך כלל יותר מהיר, כי זה לא משפטני. הטיפול שלה הוא יותר עמוק. זאת אומרת, זה לא בהכרח, זה לא עולה אחד על שני, כמו שזה פשוט יכול להשלים. אני לא, אף פעם לא תהיה פנייה כפולה. זאת אומרת, בכל פנייה שפונים אליי, אנחנו...
את בודקת?
הם בעיקר בודקים אצלי. זאת אומרת, כי להם יש, לי יש יותר פניות.
כן.
אצלם יש פחות, אבל הם יכולים לבדוק שאנחנו לא עובדים במקביל על אותה פנייה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא קבל על משהו אחד ופנה אליי על משהו אחר, אז פה אני כן כמובן אתן מענה. אבל מהירות הטיפול ועומק הטיפול זה מה ששונה. וההבדל, אמרתי קודם, אני בסוף לובשת מדים. זאת אומרת, כמובן שגם אצלה יש לובשי מדים.
נכון, נכון.
אבל בסוף אני כפופה לראש אקה. וזה מאפשר לי את השיח הבין אישי הזה, בין מפקדי, מאשר ששם, זה יותר רגע משפטי.
זה משהו
משפטי.
חיצוני, כן. נשמע את אריק איינשטיין, אני ואתה נשנה את העולם.
וואו.
נראה לי אין צורך להסביר. ואז נדבר על עוד כמה ממשקים חשובים שלכם עם האזרחים. אז אריק איינשטיין.
כן, אז אנחנו חוזרות לשיחה שלנו, ופתאום ככה בהפסקה הסתכלנו על השעון וראינו שהזמן רץ. אז בוא נרוץ על באמת באמת דברים קריטיים. דיברנו על 7 באוקטובר, ובהפסקה ככה דיברנו על בירור שלמה של החייל. אז בואי תגידי מה זה ואיך עושים את זה, כי זה חשוב מאוד מאוד.
אז אני אגיד שהמושג בירור שלמה בצבא זה מושג שאני מכירה אותו עוד כי הייתי קצינת תש צעירה, אבל במלחמה הזו, בגלל אורך המלחמה ובגלל עצימות הדברים שקרו, הבנו שהמשפחות מחפשות מענה לתשובה לילדים שלהם שלא זמינים הרבה מאוד זמן. אז קודם כל ברמה המערכתית התחלנו לחלק טלפונים כשרים לתוך עזה וגבול לבנון, כדי שאנשים יוכלו רק לסמס לאמא, אבא, לחברה, לאישה, שהכל בסדר. ואני, יצרנו איזשהו פלטפורמה נוספת אצלנו, שהיא תמיד הייתה אצלנו, אבל שדרגנו אותה, שבעצם הורה שמודאג מהילד, כי הוא לא דיבר איתו כמה זמן, זאת אומרת, כמה ימים, בעיקר הלוחמים, אבל אני מזמינה את כל מי שלא יודע איפה, מה עם הבן שלו, נגמרה לו הבטריה, או הוא לא דיבר איתי כמה ימים, אז זה משהו שקיים אצלנו בשגרה. אחת ל3 פעמים בשבוע אנחנו בעצם מקבלים טלפון של הבן שלי, לא זמין לי כבר כמה שעות, ואתם יכולים לעזור לי, ואנחנו יודעים לאתר.
אוקיי.
בכמה
שיחות.
דקות, כן. בכמה שיחות אנחנו רואים את התשובה. אבל לחימה אני אגיד שברור שלמה זה באיזשהו מקום, זה בעצם פלטפורמה שיצרנו, שבו הורי מתקשר אומר שהוא לא דיבר עם הבן שלו, הוא מקבלים לי פרטים, ואנחנו בודקים מה שלום הבן שלו.
וחוזרים
לאותו הורה שפנה אלינו.
תגידי, איזה פרטים צריך? כי נגיד, את יודעת, הרבה פעמים ההורה לא יודע מה המספר אישי.
לא, תעודת זהות זה מספיק. אני רק רוצה לדעת שההורה הוא קרוב מדרגה ראשונה. זאת אומרת, הרבה פעמים כי אנחנו גלים שיחות על הבת דודה, על החבר, אני לא נותנת מידע על מישהו שהוא לא קרוב מדרגה ראשונה, בגלל הרגישות. קיבלנו גם פניות של, הוא אמר לי שהוא בעזה, הוא לא בעזה, הוא בחול. אני לא נכנסת למקומות המשפחתיים אישיים, אך ורק לקרוב מדרגה ראשונה. הורה או אישה, ואז אנחנו נותנים את המענה הזה. אז אני מזמינה אותך, במקום לחפש את הקצין קישור, את השלי, את הקצין משען, את ההוא שנמצא במלכה, תפנו אלינו.
את אומרת, אני יודעת את מי לחפש.
אנחנו יודעת מי לחפש, ומה להגיד, ולחזור תוך משהו כשעה וחצי, אנחנו כבר מחזירים תשובה.
מדהים.
בעיקר, שההורה יוכל לנשום כמו שצריך.
לא, ברור, זה סיטואציות שעלולות להיות מלחיצות. בכלל עם המצב במדינה. ואם אנחנו מדברות על חול, אז אנחנו לפני פסח. אנשים נוסעים, מישהו שהיה לוחם, או מישהו שהיה מילואימניק, וכבר שמענו על זה נעצר, או יש חשש למעצר. ואני יכולה להגיד לך שאני, בקבוצות שלי של הפורשים, הרבה פעמים עולות שאלות. הילד רוצה לנסוע לארגנטינה. מותר לטוס לארגנטינה? אסור לטוס לארגנטינה. איך יודעים? מה, אתם יודעים לסייע בהיבט הזה?
אז הרמת פה מבלי שידעת. אז אני אגיד שגילינו את אפרופו רגע לזהות פערים מערכתיים ולתקן אותם, אז קיבלנו הרבה מאוד טלפונים, והתקשורת עשתה את שלה ובצדק, ויש הרבה מאוד פניות, והבנו שיש צורך לתת מוקד לציבור, לא, בעיקר הציבור הלוחמים, החיילים, יותר נכון, מילואים וסדיר, שרוצה לדעת אם מותר לנסוע. אני נוסע לטיול אחרי המילואים, אני רוצה לעבור מארגנטינה לברזיל, אני רוצה לטוס ללונדון, מותר, אז אני אגיד שבימים אלה אנחנו מקימים תת מוקד אצלי, שייתן מענה לאותן שאלות, מול הגורמים בצהל שמתעסקים בזה, אגף המבצעים ומודיעין וכן הלאה, ואנחנו נדע לתת מענה לכל חייל שרוצה, את האם מותר לו לנסוע או לא מותר לו לנסוע. זה יהיה מוקד דרך הוואטסאפ, כדי שנוכל לתת מענה מהר, וגם נוכל לתקשר עם אנשים בחול, מבלי לחפש הסימונים. והם יכולים לפנות אלינו, ועד שלא נפיץ את זה, כי זה ממש עניין של שבועיים, עד שנקים את המוקד הזה, אני מבינה אתכם עדיין לפנות אלינו, ואנחנו יודע לתת לכם תשובה. הוואטסאפ ייתן להם תשובה מהירה יותר, ואנחנו יודע לעבוד בכתבים מהירים יותר, אבל גם היום אנחנו יודעים לתת תשובה לפני פסח, אם זה לא יקום, כי אנחנו מבינים שיש פה פער. אז אפרופו רגע, פערים מערכתיים, קיבלנו הרבה פניות, צהל קיבל, התעסק בזה, והנה יצרנו את התת מוקד אצלי, כדי שנוכל לתת תשובות למי שרק צריך.
מדהים, אז זה ממש משהו גם של מי שבחול יוכל
נכון, בכוונה זה וואטסאפ, זאת אומרת, לא הלכנו לטלפון ולא למייל ולא
כן, זה משהו
הכי
מאוד,
מהירה.
משהו מאוד זמין, וגם אתם זמינים 24-7, אז
אפשר. מתי שאפשר.
אפשר גם אותנו. בוואטסאפ. כן. בוא נדבר על, על עוד משהו שהוא ככה מאוד מאוד פרקטי, מידע רפואי. אני השתחררתי לפני 8 שנים, אני רוצה העתק מהתיק הרפואי שלי, כי עשיתי בדיקות, כי אני רוצה לראות מה היו התוצאות, כל מיני דברים כאלה. בעבר זה לא היה דרככם, נכון. אם אני זוכרת נכון, עכשיו גם זה דרככם.
עכשיו גם זה דרככם.
בואי תגידי רגע מילה על איך זה.
מסירת מידע רפואי צבאי, רפואי אישי של הצבא, הוא דרכנו. כשנכנסים לאתר שלנו, אז מקבלים יש שם ממש על איך לשלוח אלינו פנייה למסירת מידע. אנחנו בעצם חשופים, נוכל לתת מידע על התיק הצבאי הרפואי או האישי של אותו גורם שמשתחרר, אזרח, מילואים, ניק וכן הלאה. יש עומס ענק בימים האלו, בשבועות האחרונים, וזה ברור, כי אנשים שרוצים לתבוע נכות או להוכיח את עצמם כפוסט-טראומטיים, אז יש עומס גדול, אבל אנחנו יודעים לעמוד בזה. מזמינה את האזרחים לפנות אלינו, ואני אתן רגע טיפ, אפרופו מיצוי זכויות לתוכנית שלך, חייל בסדיר, בחובה או בקבע, יכול לפנות למרפאה ולקבל את זה ללא עלות.
ברור.
אז אני מזמינה...
פונים אליכם גם אנשים בשירות?
אז מי שבשירות, אנחנו לא, אנחנו מזמינים אותו לפנות ליחידה ולבקש להדפיס את התיק שלו. ולכן טיפ ככה למאזינים שלנו, ביום האחרון, בטופס הטיולים שלכם, לכו למרפאה, תוציאו את התיק, לעולם לא תדעו למתי תצטרכו אותו. האנשים הוותיקים יותר גם צריך לארכיון צהל. כן. אבל האלה שמשתחררים עכשיו זה בעיקר רגע דרך ה-CPR, ואנחנו יודעים להוציא את התיקים האלה למי שרק
קודם
רוצה.
קודם כל נגיד באמת שזה כרוך בעלות.
זה אצלנו זה כרוך בעלות, 78 שקלים.
עכשיו, כן, אבל הייתי שמחה שתגידי, אמרת שכרגע אתם מוצפים בפניות, אז גם כדי שלא תקבלו פניות של מה קורה עם זה, מה קורה עם זה, מה פרק זמן סביר להגיד? להמתנה, כמה זמן זה בדרך כלל לוקח? כי אמרת מקודם, זה תוך 5 ימים, זה תוך שעה.
אז אנחנו ממוצע של 45 ימים.
אוקיי.
נותנים לתת מענה. במקומות שבאמצע צורך לארכיון צהל, יכול לקח לנו קצת יותר זמן, כי צריך להביא את התיק מהארכיון, והארכיון נמצא בשני מקומות שונים. אז זה משהו כמו 45 ימים, מקווה פחות, כשזה תיק ממוחשב של אנשים היותר צעירים, אז זה קצת יותר מהר, ושזה דרוש בארכיון, אז אנחנו גם הולכים הלאה. גם, אני אגיד עוד משהו, גם נושא הדרכון זר, אישור לדרכון זר.
מה זה אישור?
בעיקר לדרכון פולני.
אוקיי. שמה אישור שצריך?
גם הונגרי, בעצם האישור שצריך זה לאישור אי שירות בצהל בשנים מסוימות, בעיקר הפולני.
אוקיי.
גם לזה אנחנו מוצפים בימים אלו.
תוציא דרכון. אוקיי.
אז אישור אי שירות, אישור שירות או אי שירות, גם פה נדרש של סבא. אז זה מ-48 ועד 51, אישור שהוא לא שירת, הרבה שירתו גם שהם לא בהכרח יודעים שהם שירתו.
אוקיי.
זאת אומרת, הוא התחייל יום אחד ואמרו לו, נקרא לך כשנצטרך אותך, הם עדיין חוילו, אבל גם לזה פונים אלינו.
זה גם דרך ה...
זה גם, זה לינק אחר, אבל זה אותו אתר.
זאת אומרת, זה גם הכל ממוחשב, הכל...
הכל ממוחשב, אנחנו ממש בתהליכים של מחשוב של הכל.
אז זה משהו שאת אומרת, אנחנו מקבלים הרבה פניות.
ראינו עלייה בשנתיים האחרונות.
אז את גם נותנת, בסוף את גם תתעסקי בהוצאת דרכונים זרים.
אני מתעסקת באישור, אני לא מתעסקת בדרכון עצמו, אבל באישור עצמו.
אוקיי. יש עוד דברים כאלה שאת אומרת, תפנו אלינו ישירות לקבלת המידע, האישור, המסמך, כשאת רואה שאנשים מתפזרים?
אז טוב שאת שואלת את זה, בלי לפגוע באף אחד ולא במקצוע שלך, צהל נותן מענה לכולם. אני מזמינה את האנשים, ואני רואה הרבה מאוד לצערי אזרחים, או מלשבים, או חיילים ששוחרים עורכי דין, לטובת לקבל אישור זה או אחר, או לקבל פטור, ועדה רפואית, או כל דבר אחר. אני ממליצה לכם, תפנו אלינו, צהל נותן מענה לכולם. לא צריך עורך דין בשביל לפנות לצהל. זה אבסורד, זה צהל של כולם, זה צהל לכולם, ואני באמת מזמינה אתכם לפנות אלינו. אם אתם עכשיו, יש פה צורך בלמשל תביעה או כל דבר אחר, אז כל אחד והתפקיד שלו וזה בסדר. אני אשמח מסר ככה להורים ולחיילים או לכל מי שצריך, במקומות שבהם אתם מתקשים, יש עורכי דין, במקומות שבהם ניתן לקבל את המענה, עורך דין לא בהכרח, עורך דין לא נותן בהכרח ערך מוסף, זאת אומרת, אני לא אראה עורך דין ואני אתן תשובה אחרת, או אתפל יותר מהר.
ברור שלא, תתני תשובה אחרת. שאלה נוספת, הזכרת פשוט ועדה רפואית, וככה עלה לי, הנושא של מוקד פניות חיל הרפואה. אז נניח שאני רוצה ועדה רפואית, אז אני פונה אלייך, או למוקד פניות חיל הרפואה? כי נגיד מידע רפואי, אוטומטית הייתי אומרת שאני פונה למוקד פניות חיל הרפואה, נכון. ואת אומרת לא.
לא, אני אומרת כן.
לא, את אומרת לא פונים אלייך.
אז אני אומרת שגם פונים אליי. פונים אליי או כי לא יודעים למי לפנות, או פונים אליי כי לטעתם המוקד נותן מענה פחות טוב, למרות שאני אומרת שאני עובדת איתם רבות ונותנים מענה מצוין. אז אני חוזרת לתחילת השיחה בינינו, אני בסוף הכתובת. אני הכתובת למי שלא יודע למי לפנות, או הכתובת שהוא מרגיש שעל אף שהוא פנה להרבה אנשים, הוא עדיין
הבנתי.
צריך את העזרה שלי, אני אפנה לחיל הרפואה, אלא אם כן יגיד לי, כבר פניתי ולא קיבלתי מענה טוב, אבל לרוב זה באמת הוא לא ידע. ובכלל, תפנה למפקד. זאת אומרת, המפקד הוא הכתובת הכי טובה שיש.
כן, לפעמים, את יודעת, זה מישהו שלא יודעת, לא פנה למפקד, או פנה למפקד ולא קיבל מענה וכו',
נכון,
ואז הוא מנסה ככה.
בשביל זה אנחנו נמצאים.
אז בשביל זה, זה. טוב, אנחנו ממש ממש לפני סיום, נשמע את דני רובס, משהו חדש מתחיל, ואז שנייה וחצי למשפט סיכום.
יאללה.
יאללה.
נתאמן.
תהיה תחשבי על זה.
מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מי שלא מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, ומי שהוא אוכל כמה רעשים הופכים כבר למקצר, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם מקרים מתגנב, מונית שם מחכה, חתול רחוב קטן גובע ברעב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. באים קוראים תמיד בזמן החור, באים הולכים בני המון, את עיניי תראי ומה גם מקרי בי, ניסים קוראים הכל עוד אלף שנים, האם פתאום אתה מתחברות לכאן, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים
כן, אז הזמן שלנו ממש ממש דוחק, ונוריד את השיר היפה של דני רובס, ונגיד מילות סיכום. אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה רבה, גם על הסקופים, וגם על המידע, וגם על החיוך מאחורי השיחת טלפון, ונאפשר לך משפט סיכום.
אז אני אגיד שזכיתי להיות מפקדת פניות הציבור של צה"ל בשנה וחצי האחרונות. אני באמת מאמינה ששירות זה דרך חיים, ואני מבינה שהמערכת הזאת היא מערכת שלעיתים מסועפת וקשה, ואנחנו הכתובת, ואני מזמינה את כל מי שרק מאזין, אם אתה לא יודע, אם את לא יודעת למי לפנות, תתקשרו, תתייעצו, אנחנו ניתן מענה, אנחנו גם ניקח מקומות שבהם יש צורך בשינוי רוחבי, ואנחנו נתקן אותם, וכשאתה לא יודע מי הכתובת, אז אנחנו הכתובת, ואני באמת מאמינה במה שאני עושה, ויש לי חיילים מופלאים שמחכים לשיחות טלפון, איך מחייגים אלינו? אז 1111, בלי כוכבית, בלי ככה מתקשרים וזה עושה, שלוחה 5 ואז שלוחה 4, ואנחנו שוב, כמו שאמרתי, זמינים 24/7, ואנחנו פה לתת לכם את הסיוע. אנחנו לא פניות ציבור טריוויאלי, אנחנו פניות ציבור שיודע שאנחנו משפיעים על השירות לצהל, ועל שירות לצהל זה עם, זה העם, והעם, ואנחנו בכן בנוסחה אנחנו משפיעים על מדינת ישראל בכל רגע נתון, וזה התפקיד שלנו.
יפה, יפה. גל, תודה רבה.
תודה.
מכאן אנחנו גם נודה לקצינת פניות הציבור של צהל. נאחל לכם חג שמח, גם לקצינת פניות הציבור ואנשיה. שיהיה לכולנו חג שמח. אנחנו ניפגש כאן, כמו תמיד, יום רביעי, בין 12 ל-1, כי אני חייל. נסיים עם יגאל בשן, שמיים. מקווה שנצליח לשמוע אותו עד הסוף. ביי.
כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, יריבים ואוהבים בסוף קוראים לנו אחים, מרחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים